שלום לסגן שרת התחבורה אורי מקלב.
שלום וברכה.
ברוך הבא לפודקאסט תחבורה בגובה העיניים של תחבורה בדרך שלנו. אני סיני גז, והיום אנחנו נשוחח על תחבורה ציבורית. קודם כל אני רוצה לשאול ברשותך, מה האסוציאציה הראשונה שעולה לך בראש כשאתה שומע תחבורה ציבורית? מה זה אומר לך?
כיום זה כבר, הסיטואציה זה כבר דברים אחרים מה שפעם חשבתי, כי אני נמצא היום במשרד התחבורה, בתחבורה ציבורית זה אלפי פניות בחודש שמגיעות אליך בין בקשות, בין על תובנות, ואני חושב שאני אחד מהחסידים הגדולים של חוכמת האמונים, ואני חושב שלציבור יש בתחבורה הציבורית הרבה הרבה מה להגיד. המקצועיות דווקא נמצאת בציבור, ואחרי אני מאוד משתף כולה לכל אורך תפקידי ציבוריים עם עמותות ציבוריות וחברתיות ושל נושאים בתחבורה ציבורית בנושא תחבורה ציבורית. יש לי מגוון של דוגמאות כמה דווקא הציבור שנוסע הוא רואה את הדברים בצורה הכי אמיתית והכי פרקטית. יכול להיות אחד שיכול להיות מקצוען ולעבוד 50 שנה במהנדס כזה או אחר ואיש מקצוע, והוא עדיין יהיה לו דברים שחסרים בגלל שהוא לא המשתמש בעצמו.
אתה יכול לתת דוגמה קונקרטית למצב שבו נוסע בתחבורה ציבורית אפילו שינה מדיניות או, או, או אפילו תפיסת עולמך בהקשר הזה?
כשאנחנו מדברים על בתדירות ולא תדירות, אז זה ברור, כל אחד רואה את זה בעיניים שלו, אבל כשאדם בא ואומר לך, תשמע, אתה יכול לקחת את הקו הזה ולהזיז אותו קצת, ולקחת אותו ואתה שתייה כזאת, ואתה יכול לתת מענה לציבור כזה, אבל הרבה יותר בפרקטיקה, בנושא השימוש בכרטיסים. אני למשל מלווה את הנושא של הרב-קו, מי הקמתו? וצריך להגיד, אני היום סגן שר התחבורה, אבל אני בתפקידי הציבוריים, ודאי בכנסת, אני לא חושב שהספסתי הרבה אירועים והרבה ישיבות שהיו בוועדות השונות בכנסת, בהצעות לסדר, וימים מסוימים בנושא תחבורה ציבורית. בעיניי תחבורה ציבורית, ואני גם מייצג ציבור כזה, כשהוא נוסע בתחבורה ציבורית באופן יחסי יותר מהמשקל שלו באוכלוסייה, אבל הוא משתמש בתחבורה ציבורית, משתמש לא רק משתמש לפעמים, אני קורא לו משתמש יחיד, שאין לו גם אלטרנטיבה. אני, אף אחד מבני משפחתי, נניח, לא היה לו רכב פרטי, אולי היום כבר לחלק יש, אבל ניסו, גדלו, יש להם כבר ידים שלהם, אבל גם כשאני התחלתי לעבודה, אבל יש לי רכב אחד, וכמה שאני כמעט לא נמצא ולא זמין, אבל יש איזה רכב אחד בבית, שהוא יכול, אינו דומה, משפחה, או משתמשים שאין להם אלטרנטיבה של רכב פרטי בתוך הבית, או למי שיש לו רכב פרטי בבית. אני לפעמים דומה את הדוגמה כמה שזה משולב מאוד מאוד חזק בחיי היום-יום. החיי היום-יום, ומי שאו שבוי או תלוי בתחבורה הציבורית, או משתמש בתחבורה הציבורית, או רוצה בתחבורה הציבורית, הוא משהו מרכזי מאוד במערכת החיים שלו. אני לוקח את זה, פעם לקחתי את זה כדבר שלישי רביעי, כשאדם מחפש מקום לגור, הוא מחפש את עצמו, הוא עכשיו רוצה, אז מה הוא מסתכל, איפה המקום, מגורים שלו, משפחה שיש לה כבר ידים, מים מוסדות החינוך כערך עליון, ואחרי תחבורה ציבורית, אני היום שדרק את התחבורה הציבורית, וזה היום יותר לפני הדיור ולפני מוזות החינוך. מה יצא לבן אדם שהוא גר במקום ממנו תחבורה ציבורית, אם התחבורה שמה לא במקום היא לא נגישה ולא יעילה, אדם יכול לעבוד ולהחליט שעובד באיזה מקום, להתקבל לעבודה ולחפש עבודה, אבל שמרכזי התעסוקה ומרכזי התעשייה, אין בכלל תחבורה, אז מה ייתן לו, מה זה נותן לו, כשהוא צריך, הוא תלוי ממש רק בשעה מסוימת, ואין לו אפשרות להגיע, אין אפשרות לחזור, בדברים האלה, אין לי ספק, שהיום התחבורה, בכלל, ואני מדבר על קהל לא שבוי, קהל משתמש בתחבורה ציבורית.
צרכנים כבדים של תחבורה ציבורית, מה שנקרא.
משתמשים כבדים, או משתמשים כבדים, הדברים האחרים, זה בא כבר היום, לא שווה ערך, אבל לפעמים לפני זה. אני מכיר הרבה שהם פונים אליי. קביעת מקום מגורים, קביעת המקום הלימודים, קביעת מקום התעסוקה והעבודה, תלויה בתחבורה הציבורית. וככל שזה זמין לו ואילו, הוא ממשיך הלאה.
מעולה. עכשיו, אני אשמח לדעת ממך, דיברת באמת על הציבור החרדי, מתי בפעם האחרונה אתה נסעת בתחבורה ציבורית? ואיך הייתה החוויה מנקודת המבט שלך?
אז אתה שואל שאלה, מבחינתי לא שאלה מתקילה. אוקיי. אנחנו נסענו תחבורה ציבורית, כמובן עוד לפני הקורונה, אבל בתקופת הקורונה אני עקפתי הרבה, אני עושה סיורים רבים בתחבורה הציבורית, אני בקשר ישיר, אני עושה את רק לפני חודש וחצי, עם אחד החברות שהם פועלות עבור משרד התחבורה, עשיתי אותו עד אחד בלילה, היינו ברחובות וראינו איך העסק, איך התחנות, איך הם מקבלים את המידע, איך הם יודעים, אבל אני עשיתי גם, ראיתי את התחנה וטלפנתי למוקד, ורציתי לדעת, או לריכוז, ורציתי לדעת מה הם יודעים, מה הם לא יודעים, וראיתי שיש פערים מאוד מאוד גדולים, אני מאוד הרבה מחבר בין הנושאים בשטח, לבין החברות תחבורה ציבורית. אנחנו, שאיפת חיי, שאיפה, לא זה שאיפת חיי, אבל השאיפה שלי, להקים מוקד, שהוא, ושזה היום דרך אגב מתבגר, ממש אני חושב שזה הופך לדבר שהוא יהיה בסוף, מוקד שהוא עובד אונליין, שהנציגי החברות הציבוריות, יחד עם תחבורה ציבורית, נמצאים שם, משרד התחבורה נמצא שם, ונמצאים שם כל מה שהתחבורה הציבורית פועלת. אני טיפה, תן לי ברשותך 30 שניות להסביר את זה.
בשמחה.
לכל חברת תחבורה ציבורית יש מוקד, מחייבים אותם היום למוקד כזה, מוקד כזה, יותר מוצרח, פחות מוצרח, יש רכזים, יש מטעמים, אבל יש לתחבורה ציבורית עצמם. אני רשמתי לב בניסיון האישי שלי, שאין להם הרבה אפשרות להשפיע ולהחליט. הם נמצאים מוקדן או מוקדנית, הם לא יכולים, אין להם שום אפשרות ושום רשות לטלפן למפקח אפילו, לרמה יותר גבוהה. הם צריכים לנו תשובות מקסימום בעוד רמה. משרד התחבורה הוא זה שצריך להפעיל את אותם מוקד, כשנציגי משרד התחבורה הבכירים ביותר של החברות התחבורה נמצאים שם או נגישים למקום הזה, ושם צריך לתת תשובה כל זמן שהתחבורה הציבורית פועלת לא רק יוצאת, מהמקום, לא רק בשעה 12 או בשעה, אלא עד שצריכה לאמורה להגיע ליד שלה, עד אז צריכה לתת מענה.
אתה מתכוון למוקד לתלונות או מוקד לבירור? מה אתה מתכוון?
מוקד לתלונות, לא מוקד לבירור.
לתלונות, הבנתי.
מוקד לתלונות לתקלות שיש, או בירורים, אבל בירורים שהם, האוטובוס לא הגיע. האם האוטובוס יגיע? ואני נמצא, אני נמצא עכשיו בצפון, אני עושה, אנחנו שלושה נוסעים בתחנה הזאת וזאת בעיר צפת.
ולא הגיע קו.
תל אביב או לא יקחו אותנו לתל אביב, מה קורה, מתי זה מגיע? רק לחוש באופן ממשי את המצוקה של אנשים, לשמם אנשים שהם נמצאים בקור עם ארבעה ילדים, והילדים ישנים על המדרכות בהמתנה של שעה וחצי, שעתיים, רק זה יכול לתת באמת.
אז מתי, אז בתור סגן שרת התחבורה, מתי אתה נותן לנו ככה לוח זמנים שמוקד כזה יהיה?
אני הגשתי הצעת חוק עוד לפני שהייתי משרד התחבורה בהם. הגשתי הצעת חוק בהקמת מוקד. היום משרד התחבורה, בהנחיה של השרה, מקדמת את זה. הלוחות זמנים היום קשה לדעת מכיוון שאין לנו תקציב. כל זמן שאין תקציב, אנחנו נמצאים כבר שנה שנייה, בפתחה של שנה שנייה בלי תקציב. כל דבר חדש מתעכב ולא נותן, לא רק, לא נותן גם להתקדם. כדי להכין כזה מוקד צריך השקעות גדולות מאוד, צריך להכין את המכרז, עוד לפני הכנת המכרז, להגדיר את המכרז, להגדיר מה שאנחנו...
שרה, אז איתי חיים יעשה תחבורה בדרך שלנו. זה בעצם מאוד מעניין, כי כשאנחנו מדברים כאן על תקציב, בעצם יש כאן הקפאה של תקציב, ולמעשה אושר תקציב 2020 לפי מה שאני מבין, אבל האם אי אפשר לנייד תקציב בתוך המשרד? אתם עד כדי כך מוגבלים לנייד תקציב?
בטבע הדברים, אין תקציב עודף בשום תחום. אנחנו נמצאים היום בתקופת הקורונה שנה שלמה, כולנו יודעים שהתקציב התחבורה הציבורית עלה לאין ארוך. הוא קפץ בהוצאות, אם אנחנו נמצאים ב-50% שימוש תחבורה ציבורית, ואנחנו רוצים לעמוד ביעדים, אנחנו מפעמים כמעט להכפיל את זה. זה בעיה קשה מאוד, גם מבחינת משאבים, גם מבחינת כלים, וגם מבחינת נהגים לכלים האלה. אבל בכל אופן, ההוצאות הם הרבה, התקציב הוא הרבה יותר גדול. אבל לא התכחש לכך שמשרד האוצר נתן עכשיו לפני תקופה עוד איזה תוספת לנושא תחבורה ציבורית. זה לא, אנחנו לא עומדים, יש לנו תגבורים לחברות חיצוניות, אי אפשר היום לעמוד בתקציב שיש לך משנה מעבורה, אבל ודאי לא להתפתח. עכשיו להסיק מדברים אחרים, אנחנו מאיפה, אנחנו נוסעים מבטיחות בדרכים, מתשתיות, אנחנו דווקא שהעצה של תשתיות, לתת את זה, להגביר את זה, גם כדי לייצר מקומות עבודה, וגם כדי לנצל עכשיו מומנטום שיש אפשרות היום להתגבר על צפיפות ועל מקומות שיש איזו דלילות מסוימת, אם זה ברכבות, אם זה בחשמול, אם זה בעוד מקומות, באוטובוסים, בתשתיות, כדי לכל פחות להוציא משהו יותר טוב מהתקופה הזאת, ותגבר. ככה שכסף אין. רק צריך, אנחנו...
מצד שני, סגן השרה, נושא השירות הוא מאוד מאוד מרכזי במשרד. לפני שנתיים מונס המנכ״ל שירות, תחת מי שהייתה מנכ״לית משרד התחבורה, וזה גם אתה יודע, תחת קרן טרנר, ומשום מה, ואת זה גם אנחנו כעמותה מנסים להבין, מה תפקידו, מה הוא עושה, גם באתר משרד התחבורה לא כל כך ברור מה היעדים שהוצבו לו, ובמיוחד כשאתה נוסע על דגל, וזה לא מהיום, עוד לפני תפקידך הנוכחי, דגל השירות במשרד התחבורה, למעשה אנחנו לא יודעים בחצי שנה האחרונה, מה בעצם החזון של משרד התחבורה בסוגיית השירות, השירות לנוסע, השירות מבחינה של קבלת הפנייה, במיוחד מה שאתה ציינת קודם, שאתה רוצה גם להוביל כאן עם מוקד שיהיה מוקד אחוד, אנחנו לא יודעים מה קורה ואנחנו לא יודעים לקראת מה להיערך, מה אתה אומר על זה?
מנכ"ל שירות הוא מנכ"ל אחד הסמנכ"לים הטובים, אני גם מוכן לתווך ביניכם לבינו, אני חושב שהוא באמת איש ראוי ואיש מקצועי, אבל לא התכחש לכך שבתקופת הקורונה הוא היה צריך לשים את הדרגש על מתן השירותים, מכלול השירותים שיש במשרד התחבורה, מקורסים ומי רישיונות נהיגה ומי אישור רכבים, ועל מגוון הדברים, הדברים שמשרד התחבורה נותן, מגוון השירות, מגוון השירותים שמשרד התחבורה יש, לתת את השירותים האלה, להפוך אותם למכוונים, מכוונים, לתת את השירותים בצורה אחרת, עם עובדים שעובדים מהבית, יש היום, עושים שיפור היום, תהליכים שלמים של העברת בעלות היום יכולים לעשות בצורה מקוונת, ולא רק, ורק מה שאני פניתי אליו, אחרי שעשו את זה, מה יהיה עם רכב נכים, לא נתתם את זה בגלל שצריך התחשבנות על האגרת רכב, אז איך עושים את זה, ודברים, באמת, שורה של דברים שנותנים שהשירות הזה, אז בהחלט יכול להיות שהשירות למקד בשירות, ואני גם אגיד לך, קשה מתת שירות מקסימלי, אתה לוקח חברות אחרות, אתה לוקח נהגים שלא מיומנים, אתה לוקח אוטובוסים שלא תמיד מתאימים, ואתה מנסה לתגבר את החסר ואת הצורך, ואת הדברים הלא ברורים שיש, ללכת היום אתה יכול באוטובוסים רק 50%, פעם 75%, פעם רק 19 נוסעים, הדברים המשתנים והחוסר הבהירות שיש פה, וגם הבידודים שנהגים נכנסים, יש קולות שלמים, דברים...
השאלה, בסופו של דבר ברשותך אנחנו ניצא מהקורונה, השאלה אם אני יכול לקבל ממך איזושהי התחייבות, גם לגבי המוקד הזה, שאם אני מבין, למעשה אמור להחליף את מוקד כל קו, כוכבית 8787, אם אני מבין נכון, זאת אומרת, זה אמור להחליף את המוקד הנוכחי?
אני לא חושב שזה אמור להחליף. לקבל מידע על קווים צריך לקבל, אתה רוצה לקבל, אבל אתה לא מקבל, אתה לא יכול לשים שם הודעות, אתה גם לא יכול לשים שם התובנות, אנחנו רוצים לעשות את זה.
אין בעבר. ורק...
שמקבל גם פניות ציבור בנושאים עקרוניים.
ברור.
מרכזיים.
ורק ברשותך, לסיים את השאלה, האם באמת אפשר לקבל ממך איזשהו צפי או יעד גם לשיפור השירות, והאם יש איזה מדד שאנחנו יכולים לדעת, האם בין אם זה מדובר בכנסות לחברות שלא מגיעות בזמן, בין אם זה מדובר בשינויים כאלה ואחרים שאנחנו נקבל מכם, זאת אומרת, מה בעצם אנחנו יכולים לצפות לשנה, שנתיים הקרובות בנושא של שיפור השירות?
אני יכול להגיד לך שיעד שהוא בתוך שנת תקציב, דיינו מי שתקציב יאושר עד שנראה התקדמות מאוד במוקד הזה, אנחנו נראה צעדים מאוד מאוד ארוכים. תהליכים הם תהליכים קצת קשים, מי שמכיר את הממשלה, המחויבות והתהליכים שיש, זה תהליכים קצת ארוכים, אבל אנחנו נראה כבר משהו מהותי, אם, תוך שנת תקציב של, או אחרי שנת תקציב של משרד התחבורה, שאנחנו ניתן לזה באמת יעד מועדף, אני לא יודע אם אתם גם מסכים לזה, אבל מה דעתכם? אני חושב שמוקד כזה אמור לתת, קודם כל, מענה טוב, מענה טוב בשטח, והרבה יותר מזה גם לימוד לקח. הכוונה שלי בכל אופן, לתרום לעניין הזה, צריך, זה לא רק התלונות שיהיו בפתרונות, לתכלל את הפניות, לתכלל, היום אין היום מי שמתכלל, לקחת, אנחנו שמים לב על זה שביום חמישי, בימי חמישי בשעה 22:00 יש תלונה במקום מסוים, יש בימי שלישי, למה יש כמה פעמים תלונה על אזור מסוים, צריך לקחת את התלונות שיש, את הפניות שיש, לעבד אותם, קודם כל לקלוט אותם, שהם כל היום ממוחשבים, שאחרי זה יאבדו אותם, ואחרי זה יסיק מהם מסקנות. זה שילוב של מוקד עם משהו שהוא טכנולוגי, מתקדם ללווי אותנו ממקום אחר.
אוקיי, בוא נדבר...
אתה מדבר הרבה מאוד על הפרקטיקה, אני רק שואל איפה באמת המקום של החזון, כי באיזשהו מקום, למשל, במשרד החינוך עובדים כרגע על תפיסת שירות דיגיטלית של משרד החינוך, שבמסגרתה הם מגדירים מה השירות שהם נותנים לקהלי היעד שלהם. משום מה, זה משהו שהיה לי חסר מאוד במשרד התחבורה. זאת אומרת, לנו חסר מאוד להבין איפה באמת תפיסת השירות של משרד התחבורה, לפחות בתחבורה הציבורית, מבחינה של השירותים שהמשרד אמור לתת. כאשר מה שאותי באמת מעניין, האם סגן השר מסכים שבעצם השירות עצמו הוא שירות ממשלתי, ומסכים עם תפיסת השירות הזו, שבעצם השירות התחבורתי של התחבורה הציבורית הוא ממשלתי, וצריך להמשיך לפעול באותה מתכונת, או שלדעתך צריך גם להכניס כרגע מפעילים פרטיים.
זה נראה שהיית משהו על הקיר בדיונים פנימיים שאני עושה כאן בתוך הלשכה שלי, שאנחנו מדברים חושבים, לא רוצה להשתמש במילה שזה, אבל מישהו שבדימוי אולי שהוא מזבוב על הקיר, התכוונתי לאדם רציני על הקיר, שבאמת רואה, אני חושב שאתה, אני מאוד מזדהה עם מה שאתם אומרים. ואני אגיד לך עד איפה הגעתי. הגענו בדיונים הפנימיים שבעצם מה החיוב של מדינת ישראל לתת לאזרח, האם יש חוק, אני רוצה להגיע קודם כל דבר שם לחוק, שמחייב לתת תחבורה ציבורית, נגישה, אמינה, זולה, יעילה, ומה הפרמטרים, אתה אומר באדם מה הפרמטרים של אותן שירות, אדם מנקודה כזאת לא צריך לחכות למקודה מרכזית יותר מרבע שעה, יותר מזו, שעות, בשעות, משהו, איזה סוג של מחויבות. אין היום גם חוק שמחייב תחבורה ציבורית. וזה גם, דרך אגב, ראינו, יש איזה מסמך של הממ"מ בכנסת, שאומר שיש מדינות שיש, יש מדינות שאין, אבל אנחנו, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להיות מדינה שיש מחויבות, בגלל שהתלות בתחבורה ציבורית היא הרבה יותר גדולה, אני חושב, שכבות לא חלשות, שכבות מרכזיות, גם בינוניות, וזה אקוטי מאוד, ומדינת ישראל צריכה חוק שיחייב עם פרמטרים של מחויבות. אני לא יכול להגיד מכל נקודה לכל נקודה, אבל כן, יש, גם כיום קיים. אני לא יכול להגיד, יש תחבורה ציבורית שעובדת היום, שהיא לא רק לא כדאית, היא מאוד מאוד דלילה. אבל יש כמה נקודות מחויבות שבספר יש תחבורה, צריך להגיע לנקודת ספר, צריך להגיע. צריך להגיע לנקודות מאוד רחוקות, גם לעובד הזר או לעובדת הזרה שנמצאת ביישובים ומושבים, שהיא ביום ראשון צריכה לצאת לצרכים שלה, ולא שהיא תוכל לקחת שהיא ממש מנותקת, גם למקומות. צריך, זה עבודה כבדה, מאיפה לאיפה, מנקודות מסוימות, מאוד הפריע לי.
גן השרה מדבר כאן בעיקר על השירות התחבורתי, אנחנו גם מדברים על השירות לנוסע, זאת אומרת, אם קרה לי איזשהו אירוע בתחבורה, והתשובה שאני מקבל במשרד התחבורה עורכת כחצי שנה רק אחרי בירור שהמשרד עושה עם המפעיל, ואחרי שהוא גם מזמן אותו לשימוע, שבעצם צרכן השירות הנוסע אמור לקבל תשובה אחרי חצי שנה. שתדע, סגן השרה, שבמגזר הפרטי, אחרי שבועיים אתה מודיע שהבקשה בטיפולך, ואתה משתדל לתת מענה תוך חודש, לא תוך חצי שנה. וזה משהו שקיים במשרד התחבורה, ולצערי משרד התחבורה היום משקף תפיסות שירות מאוד מאוד מיושנות, כאילו שדבר לא השתנה בו. השאלה היא, האם כאן מבחינה של קבלת הפנייה מהנוסע, האם תהיה כאן התייחסות לנוסע, בעצם כלקוח? התחושה היום שבעצם לקוח השירות של השירותים התחבורתיים הוא הפקיד במשרד, לא נוסע.
אני גם מאמין שאתה לא עושה את זה אחריות. קודם כל מה שאני קורא עצמו זה מכת מדינה. אני, מה זה מכת מדינה? תשובות הממשלה, אני כחבר כנסת יכול להגיד לך, שאלתי הרבה שאילתות, הייתה לי הרבה פניות, חודשים רבים בכל המשרדים, עד שקיבלנו תשובות. אבל זה לא פותר אותנו. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, זה דבר בסיסי בתוך לא רק התשובה. אם אתה חושב שהרי, אני יוצא מקודת הנחה שזה שפנה, יש לו משהו, הוא לא פנה סתם, הוא לא בא להטריד את המערכת, יש לו איזה מצוקה, הוא בא, הוא ראה משהו. כשאתה, המרווחי זמן האלה, זה מראה שגם חלק במקצועיות כאן לא, זה לא יכול, זה אדם שיש לו תשובה טובה ותשובה זמינה ופתרון, אז זה צריך להיות הרבה יותר מהיר. אני היום בתקופת הקורונה הרבה יותר נחשפתי לפניות ציבור, אני רוצה להגיד לך שאני יכול לציין אגפים פה, שהפנייה מהירה מאוד, אנשים אמרו לי, מה? בשעתיים הם קיבלו תשובה. אנשים שלא אפשרו להם בגלל קורסים של... של ניגה מונעת וקורס רענון ועוד, ואין משרד הרישוי, אנשים קיבלו מענה בזק ממש. עכשיו, אני מאמין שאתה מכוון יותר לכל מיני קלקולים ולכל מיני לקונות שיש בנושא של תחבורה ציבורית ממש, בדברים מערכתיים, ובין עם הדברים שהם יותר מקומיים. שם זה לוקח זמן, לא בתשובה, בתשובה זה, אבל במענה אמיתי, מה הפתרון? אתה צריך לתת תשובה, אתה רוצה גם להגיד לך שיש לך יד שאתה רוצה לעשות. וכל הפתרונות היום הם קצת נסחבות, גם בגלל מכרזים מאוחרים. אנחנו היום נמצאים בחסר במכרזים שלנו שעוקבו הרבה זמן. אני הצטרפתי...
איך אתם מתכוונים לשפר את זה אבל? זאת אומרת, אני מבין את הסיטואציה, אנחנו מבינים כולנו, איך באמת אנחנו הולכים למקום טוב יותר בתחבורה הציבורית? זאת אומרת, התחושה היא בעצם ש... אין איזה חזון, אין איזה יעדים מדידים, זאת אומרת שאנחנו יכולים לדעת שלמשל אנחנו מגישים פנייה בנושא שירות ותוך 48 שעות אנחנו נקבל התייחסות. האם יש איזושהי התייחסות למה שנקרא קריטריונים מדידים? זאת אומרת שאנחנו יודעים שאם אני מגיש...
אתה מדבר על אמנת שירות, אני חושב אתה מדבר על אמנת שירות, שצריך לבוא להגיד,
ביום
השירות אומרים, תשמע, בנושא תעבורה אני נותן לך תוך 24 שעות. בנושא מפגע במקרוב, 12 שעות...
או שהרב-קו שלי, אני אקבל פיצוי לרב-קו שלי, במידה ובוטלה נסיעה, או נסיעה התאחרה, וכו וכו וכו.
לחלוטין, סמכות של משרד התחבורה גם לפצות, כי היום בעצם הנושא נשלח, הנושא מדווח למשרד התחבורה על האירוע, והוא נשלח למפעיל לבקש ממנו פיצוי, אבל חלק גדול מהמקרים גם המפעיל לא מפצה, ואז זה בכלל מתגלגל לתביעה קטנה. למה היום למשרד התחבורה אין גם את הסמכות לקנוס וגם לפצות את הנוסע הישירות, במיוחד כשהשירות היום, אין מה לעשות, שירות תחבורה ציבורית במדינת ישראל היום הוא שירות ממשלתי שמופעל על ידי ספקי משנה. המפעיל עצמו הוא לא ממש פרטי, הוא מפעיל שירות ממשלתי.
אני אעצים את השאלה שלך, ובצדק, שאתה אומר, גם המפיק הרב-קו הייתה חברה אחת, הכסף הצבור מחברה שנייה, ואז אתה אומר, אני לא יכול לתת לך, אתה צריך לבוא אליי, ודברים כאלה. אנחנו מסתדלים בעניין הזה הרבה, אנחנו צריך להתקדמנו. אני גניאלתי הרבה הרבה דיונים, אני היום צריך להגן על המערכת, אבל אני גניאלתי הרבה הרבה דיונים בנושא הרב-קו. הוא הרב-קו שיצא כבר לפני 11 שנה, ואנחנו עדיין, איזה שמות אני קניתי אותו, והדבקתי לו רב מעללים ועוד דברים כאלה ורב רע, אני לא יודע, אני לא רוצה, היום אני כמשרד התחבורה, אני יותר ממלכתי ואני כבר לא יכול לעשות מה שאני עשיתי פעם, אני מחויב. ואני גם היום חושב, גם היום, אני חושב שצריך, הוא היה צריך להיות הרבה הרבה יותר מתקדם, יותר מדי שנים לקח לו לרב קו, ויש גם היום את האפשרות לעשות אותו הרבה יותר ידידותי ולעשות את הארנק המשלם וכרטיס הוא אחד שהוא כרטיס להכל. אני מנסה עכשיו לפתור בעיה, של כל האפליקציה החדשה שנותנת לך הדרך, שנותנת לך היום איזה סוג עוד אפשרות ציר של תשלום בתחבורה ציבורית שיש, וכל שחלק מהאנשים זה יוזל להם, זה ייעל אותם, יקל עליהם, אבל יש אנשים, כל מי שנער או מי שאין לו אייפון ושאין לו את האפליקציה הזאת, ובוגרים וציבור חרדי שלו, וציבור ערבי בחלקו שאין לו את האמצעים שהוא לא יכול מודר מזה. אנחנו מחפשים פתרונות. הדברים האלה, אין לך את האייפון עצמו, אתה לא שולח אותו, ויש לזה כמה, ואני מנסה, אני גם על ידי חברות יזמים פרטיים שקראנו להם, בואו תתנו את הפתרונות, גם משהו שהמשרד עצמו מנסה לדבר, לעשות אותו רב-קו משלם, שהוא יכול, לא כמו שהיום הוא בסך הכל, אתה מתאים אותו, ועכשיו אתה שואב ממנו את הזכות שיש לך אל הרב-קו משלם, אתה בסוף החודש הוא יהיה כמין כרטיס אשראי, רק לצורך התחבורה הציבורית, אבל הוא גם מזהה אותך מה עשית ואיך עשית, וכתמונות רבים. אני חושב שבנושא הזה של אמנה, של לעמוד בלוחות זמנים, לעמוד במענים, בכל מיני מדדים שונים, אני חושב שזה דבר מאוד נכון, זה מחייב, אבל...
נראה את זה בקדנציה הבאה? נראה התחייבות על מדדים
כאלה? אני חושב שזה צריך כלים. כלים נכונים. אתה לא יכול לתת אמנת שירות, אתה יכול לתת אם אתה לא... אין לך את המענה אמיתי, אם אין לך... היום את האפשרות להגיע עם החברות שאתם תעסק איתם, אין לו מספיק את למחויבות בגלל חוזים כאלה וחוזים ישנים. אנחנו צריכים להגיע למצב שיש תהיה אחידות בתוך התחבורה הציבורית. אין היום אחידות, יש היום חוזים כאלה וחוזים אחרים, חוזים שהתיישנו. המחויבות שתחיל מפעילה תחבורה ציבורית היום מול משרד התחבורה היא מאוד מאוד לא...
זה התפקיד שלכם. זה התפקיד כן, שלכם.
אתה אומר, בשורה התחתונה, אתה אומר, הרגולטור סיבך את עצמו, והביא את עצמו למצב כזה.
רוצים להאשים אותנו, אנחנו תמיד, אני תמיד לוקח את האשמה עלינו. השאלה מה, איך אני מסתכל...
איך מתקדמים אבל? זו שאלה. איך אנחנו מתקדמים למצב טוב יותר, למצב... בריאות, ואני רוצה לקחת את העניין הזה, גם לשאלה שקצת יותר רחבה, איך אתה רואה בעצם הכנסה של תחרות לתחום הזה? מהי עמדתך באופן עקרוני של תחרות בתחום התחבורה הציבורית?
אי אפשר להתעלם מזה, שהיום חברות רבות נכנסו לתוך, לתוך התחבורה הציבורית, אז זה מהפך. מי חשב פעם שבמדינת ישראל יהיו יותר מאגד ודן? מי חשב שיהיה דבר כזה? היום אתה יותר ויותר, רק עכשיו בבית שמש, מכרז מאוד מאוד גדול. שמון, ויש לנו כל הזמן מכרזים שהם על הפרק, ולא רק זה, אנחנו מונים מהחברות הגדולות, יש הגבלה של חברות הגדולות, לא יכול להיות, אם אתה מדמי צריך שבירושלים, עיר בירה של מדינת ישראל, לא אגד או לא רק אגד, יהיה כבר זכה לפני שבוע וחצי ימים חברה, שהיא תהיה תחליף של אגד בחלק מירושלים, עוד חלקים מירושלים, יהיו גם כן יבוא חברה אחרת, אגד תחזיק נתח, אני לא יודע אם רבע או משהו קצת יותר, אני לא רוצה לקטר ממספרים, מירושלים. אתה תראה פה עוד שלוש חברות, עוד שתי חברות שמתמודדות פה ונוסעות פה ונותנות את השירות פה.
השאלה שלי
פה... מי שצורף בארץ, אתה רואה שיש יותר ויותר חברות, ואנחנו רוצים גם, אנחנו גם רוצים לתמרץ, לא פשוט להיכנס לנעליים של גדולים. היום אנחנו מאפשרים שילוב של חברות שמתאחדות ביחד כדי לתת להתמודד במכרז, לא, כדי לא ליצור תחרות, אחרת יש חברות שאין להם, אתה לא יכול לדרוש מישהו שיהיה לו 100 אוטובוסים, 200 אוטובוסים, אתה לא ניסיון, אתה לא
רוצה... השאלה אם בהקשר הזה של התחרות, זאת אומרת, כרגע המצב הוא שבעצם אתם למעשה לוקחים קווים מאגד ומעבירים אותם למפעיל אחר. השאלה אם נראה מצב שבו כמה חברות מתחרות על אותו קו.
שיהיה... לחלוטין, כי מה שקורה היום זה לא ממש תחרות.
כן, זה מיקור חוץ. כן, בדיוק. האם נראה מצב כזה שבו שתי חברות או שלוש חברות מתחרות על אותו קו, ובאמת מתחרות על הלב של הצרכן, של משתמש התחבורה?
זה המצב. לשמחתי זה המצב, אתם אולי לא חשופים לזה, אבל זה המצב.
בוא תיתן לנו דוגמה.
לא הייתה, יכול להיות שגם נפסלו חברות בגלל שהם לא עמדו בתנאי הסף, או לא, לא, זה היה שלא מקרה אחרון, אבל בהחלט יש היום כמה וכמה חברות, זה אני הבשורה, יש חברות חלשות, שהם זכו עכשיו במכרזים, והתמודדו על מכרזים ששילבו בין כמה חברות שבסוף התאגדה לחברה אחת, שהן נותנות, יכול להיות כל אחד ביתרון היחסי שיש לה, ושניתנו לנו משהו מושלם. זה קורה
אבל, גם... אבל זה לא תחרות. זה לא תחרות, כי התחרות כאן היא על הרגולטור. זו תחרות על בעצם המשרד הממשלתי שצורך את השירות הזה עבור הנושאים. אבל זה לא שעכשיו הנושאים אומרים לעצמם, וואו, אם אני עכשיו נוסע בקווי דן, אז אני לא רוצה להיות תלוי רק בקווי דן, אני רוצה גם קווים אחרים. אז הוא יכול לעלות על מטרופולין או על אגד. לנוסע אין את זה. התחרות היא לא על הנוסע. התחרות היא על הרגולטור.
אתה מתכוון שבאותו אזור יהיו כמה חברות שיתנו את המענה.
בדיוק.
ולא רק שיש כמה חברות שאותו. אז קודם כל, גם בשירות, גם שיש כמה חברות, זה נותן גם איזה סוג של תחרות, בגלל שחלק מהמדדים שלהם, זה המדדי השירות, שהם באים למחז אחר ורוצים, אנחנו מסתכלים מה עשיתם, מה התמונות שיש לכם, גם מטיפ, אולי אתם כעמותה שפועלת באופן מאוד מסור ומקצועי בנושא הציבורי, תתמרצו את הנושאים להגיש תלונות, לא לחברה, למשרד התחבורה, במייל לשלוח את זה, אנשים לא מתאמצים, אני למדתי שדווקא התמונות שבאות מתוך הציבור, ושהן קביעות, ושאין לעשות בדרך ישירה, ולא שהחברה אומרת, אנחנו עושים ככה, נעשים אחרת, שזה היא מבקרת את עצמה, שזה לא מספיק, מבחינתי מספיק גם לחברה, אבל גם למקומות אחרים, יכולה להביא אותנו למקומות אחרים. עכשיו, אנחנו עדיין לא הגענו למקום הזה, לא הגענו למקום הזה שבאותו מקום אתה תוכל לבחור לך ככה, אבל מה שאנחנו כן עושים, זו תפיסה של, אני חושב שעכשיו המדינות הזו, אני בכלל חושב, אני מחמיא לעצמי, מחמיא לעשרה עכשיו שיש, כל אחד מהתפיסה שלו, במשרד התחבורה בתשעה חודשים האחרונים, העמיד את הנוסע הרבה יותר במרכז, הרבה יותר משאבים.
תן לנו דוגמה להקשר הזה.
תעמדו עם אלה שעומדים, נכון זה קורונה, אבל גם בקורונה הזאת, יכולנו לעמוד ולקבל הוראות של משרד הבריאות, שרצו כמעט להפסיק את התחבורה הציבורית, רצו גם בימים, גם בקווים, גם בשעות. עמדנו על כך, אני מאוד למדתי את זה, ולא השלמתי מקודם את התשובה על איזו שאלה אתה שאלת, שאני אמרתי כך, היה בגל הראשון נתנו, צמצמו את המספר הקווים, היו רק קווים מרכזיים, ואז ראינו ואיך כמה אנשים סובלים בזה שהם צריכים, נכון שמכל נקודה הייתה בסוף איזה חיבור, אבל הייתה צריך במקום באוטובוס אחד ישיר, הייתה לעשות את זה בשלוש פעימות בשלושה אוטובוסים לריב. שכנענו את משרד הבריאות, וזה נשאר לי חוויה שאפשר לי כנראה הרבה זמן את המפגש היום או יומיים או שלושה ימים הראשונים שלי משרד התחבורה, ופגישה יחד עם סגן משרד הבריאות, משרד התחבורה ומנכ"לים של שני המשרדים.
מה פספסת? אנחנו עכשיו מסיימים,
אנחנו יושבים על מטבעות ומשכנעים אותם למה באופן הזה זה פוגע. אנשים שנוסעים גם בגלל שמפגש עם הרבה אנשים וכמה פעמים. בשורה התחתונה, אני גם רוצה להגיד לכם שגם ראו את זה גם ברכבת הקלה, להתפטר מחברה אחת שאני חושב שהיא החזיקה את המדינה בנושא השירות, ואני, אתם בטח לא חושבים שהרכבת הקלה זה משהו שבא בכך, זה לוקח הרבה נושאים, בלמעלה מ-100,000, הרבה יותר מ-100,000 נוסעים, מקרב ל-150,000 ביום, זה קו תחבורה מרכזי, ולכן, ואנחנו היינו לא יכולים לעשות שיפורים. התפיסה הזאת היום של עוד תחבורה, עוד אמצעי תחבורה ציבורית, לא, אני לא יודע, אני יכול להגיד לך, להפתיר לך נאמנה, שיהיה עוד על אותו אזור, עוד שתי חברות, אבל יהיו עוד מטרו.
זה חלק מהחזון שלך אבל? זה חלק מהתפיסת עולם שלך, שאתה רוצה שיהיה תחרות על לב הצרכן, ולא על לב הפקיד? זו הכוונה שלי.
זה תפיסה מרכזית שהיא לא רק בתחבורה, זה גם בכלל, בצרכנות בכלל.
אז אני יכול לשמוע ממך בעצם...
לעשות שרשרת של חקיקה בהגנת הצרכן ובנושא צרכנות, שהייתי חבר כנסת לפני שהייתי סגן שר התחבורה, זה שם הייתה התפיסה.
זאת אומרת שאם אני מבין ממך, אנחנו נראה תחרות על קו ספציפי, שתי חברות או שלוש חברות מתחרות על אותו קו. זה משהו שאתה תקדם?
זה יהיה אותו קו, אבל לא תראה את זה באוטובוס, אבל תראה את זה עם משהו במטרו, תראה את זה עם רכבת קלה, תראה על אותו ציר שיהיה לבינם עוד אפשרויות, עוד אפשרויות.
לא, זה אני מבין, זה כבר קיים היום.
אבל לא, אבל להגיע נקודה נקודה, יהיה לו, ובדבר המרכזי, הרפורמה שאנחנו עושים, בחברות, בכל החברות, הניסיונות השיתופיות, קשה, אני לא חושב, קשה, אנחנו לא עדיין עתירי תקציבים, ועתירי נושאים שבאזור אחד יהיו, אתה יכול להגיע מנקודה מרחוב דיזנגוף לרחוב נחלת בנימין, או לרחוב הירקון בתל אביב, באותו קו נושאים...
למה לא? קו חמש לא יכול להיות שתיים, שלוש חברות על קו חמש למשל? או מירושלים ותל אביב לא יכולות להיות שתיים, שלוש חברות?
אני אוכל להרחיב לך, והרעיון לגמר כמה בעייתיות וכמה מטעיות, אז להביד עוד שתי חברות שנוסעות, מספר נושאים שכל אחד צריך להיות כדאית, ואני לא אספסל את זה. בכלל, התפיסה היום של גם כביש 6 ואחר ועלה, שאנחנו נותנים לחברות רציניות בגלל שאין מחוסר תקציב, ואנחנו עושים בשיטה כזו, בשיטה אחרת, שאנחנו נותנים להם את הזיכיון, ואנחנו תלויים אחרי זה בהם, ואנחנו תמיד שעושים, וברוך השם, שבסופו של דבר, הופתענו לטובה, גם ברכבת הקלה, גם בכביש 6, וגם בעוד זיכיונות, גם בנתיב המהיר, שבסופו של דבר, אנחנו רואים שזה, אנחנו הגדלנו את התחזית, היינו מעל התחזית, זה אומר שאנשים כן רוצים, כשיש משהו טוב, הם כן רוצים להשתמש, אבל כן יהיה, במספר, בכמה קווי תחבורה, אפשרויות תחבורה, שהם לא דווקא אוטובוסים, יכול להיות בעוד דברים, שהם יתנו, יכול להיות שלא ישיר, אבל אם אתה לא תיתן לי את השירות הזה, אז אני אסע מפה לכאן, ואני אגיע יותר מהר, ואתה לא תבטא באמת, והוא צריך גם להפסיד מזה.
אז אתה מדבר...
לא שהיום אני אפסיד אותו, היום התפיסה בתחבורה ציבורית, אתם כולכם יודעים, שאני צעקתי על זה, ואני גם אומר את זה, איך חברה זוכה במכרז, כמה אחוז הנחה היא נותנת? כשאתה עושה במכרז, אתה ככה, העומדנו, אני מביא דוגמה, מיליארד שקל, עכשיו אם אתה מוכן לתת את אותם מטלות שיש לך, ואותם יעדים שיש לך, ואותם משימות שיש לך, במקום במיליארד ב-850, אתה תזכה את זה בסוף, ואני חושב שזה לא זה מה שצריך להיות, בגלל שכמה שתעשה מדדים של פיקוח ובקרה, אבל בסוף זה פעם יהיה בשכר של הנהגים, פעם זה יהיה תחרות, התחרות לא שם צריך לתת את התחרות.
אבל אנחנו חייבים דרך אגב גם לציין, יש כאן גם בעיה של תפיסה של משרד התחבורה, כי גם התפיסה עם הרכבת הקלה, עם סיטי פאס בירושלים, הייתה בעצם, בוא ניתן עכשיו לרכבת הקלה תקופה של הטמעה, נבטל את קווי אגד שנסו במקביל אליה, וניצור תלות של תושבי ירושלים ברכבת הקלה, נכריח אותם בעצם לנסוע ברכבת הקלה, כשאין להם חלופה אחרת. וכשאנחנו מדברים פה על תחרות, אני וסיני, אנחנו בעצם מדברים על זה של למה בכלל התפיסתו של משרד התחבורה ליצור את התלות הזאת? סליחה, יש כאן מפעיל חדש שהוא בעצמו ידאג לתמרץ. למה המדינה עכשיו מחפשת לתמרץ את המפעיל במקום לדאוג לנושא ולצורך שלו?
אתה לא, אין לך את המשאבים המספיקים שאתה יכול לקחת מישהו ותקח, תקח, ואני משלם לך את הכל. בלי שהקו הזה יהיה, שיתעל לתוכו, שאנשים כך וכך נוסעים, לא תוכל להחזיר את הקו, הקו לא כדאי. בסופו של דבר, מדינת ישראל היא גם לא תראה משהו, אני רוצה להגיד לך, אתה...
אבל זה מייצר להם תמריץ, זה מייצר להם תמריץ לעשות
שהם כל דבר מקבלים כסף. זה הגיע רחוק מאוד, זה הגיע רחוק מאוד. אני, כשהייתי עוד סגן ראש עיריית ירושלים, אני זוכר את תחילתו של תהליך של הרכבת הקלה, ובאו משרד התחבורה, ובאה תוכניתה ותחבורה, ומי שמנהל של הרכבת הקלה, ואמרה לה, אל תיתן, תמנע ואל תאשר חניונים בתוך המשרדים שאתה בונה, כדי שאנשים לא יהיה למקום חנייה, כדי שלא יהיה ככה. ואנשים באו ואמרו לנו שזאת התפיסה, שזאת התפיסה, הם באו באירופה, והיו בצרפת, וראו זה, אמרתי, הישראלי או אחרת, אל תבנה לפי מיידים. ישראלי הסתובב חצי שעה כדי למצוא חנייה, והוא יוצא ככה ויוצא אחרת, אבל אני חושב שהנה, הגם שלא עשינו את זה, בסופו של דבר, כשהיה קו תחבורה, שהוא היה סביר, אני לא יכול להגיד את הרכבת הקלה יותר מסביר. גם היום אני לא נותן לה תעודת מצטיין, לא ביחס הנוסע, ושאני רוצה את הסיפור שם, לא בצורה, הפיקוח שלהם, והכנסות שנותנים, וגם לא בצפיפות שיש שם. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לתת שירות הרבה יותר טוב. התחבורה השיתופית היא חלק מדבר שיכול לתת גם מענה, אבל התחבורה הזאת שיתופית אמיתית, ומודלים כאלה וכאלה, ויש לנו כמה מודלים בעניין הזה. וגם...
אובר ייכנס לישראל? אובר ייכנס?
אני, זה היה להיות התפיסה שלי, ואני חושב שזה חייב להיות אובר היום, רוצים או לא רוצים, אני חושב שהיום התפיסה היא יותר קלה ממה שהייתה פעם קודמת, אבל יש כאן קבוצות לחץ שאני לא מסכים איתן. של,
אז אם אני מבין לך, אתה תומך בכניסה של אובר לישראל.
עד משמעי, בכל התחבורה השיתופית, אובר זה חברה מסוימת.
לא, בסדר, אני מדבר כאובר כשם, כשם קוד, מה שנקרא.
זה הרבה יותר, ויש לזה, איך, התחבורה השיתופית היא לא דווקא אובר, יש בזה כמה...
לא, בוודאי, כשם קוד אני מדבר.
יש בה אופנים שונים, ואני חושב שזה חלק מתחרות שצריך להיות. עכשיו אנחנו לא מדברים על תמריצים, אנחנו צריכים לצאת תחבורה של תמריצים לנסוע בתחבורה הציבורית. אתה מדבר איתי רק לזכיין. אני גם רוצה שהנוסע, הנוסע יהיה לו כדאי ולא כדאי מצד אחד לעשות תחבורה ציבורית. אני מנסה להוביל כבר כמה שנים על כך שמעבר שתקבל תקציב שנתי לנסעת בתחבורה ציבורית במדד כזה, גם שהחזקת הרכב לא תהיה תלויה בהחזקת רכב פרטי. היום, אם אתה רוצה לקבל במשרד ממשלתי או החזקת רכב, אתה צריך שיהיה לך רכב פרטי. אם לא, אתה לא מקבל החזקת רכב, שזה אנשים קונים רכב רק לצורך לקבל את החזקת רכב. זה תמריץ שלילי. אם היית מוריד את ההתליה הזאת, ולא היית מחייב לקבל החזקת רכב רק עם משך הרכב פרטי, היית אומר הפוך, לא רק זה, לא תהיה רכב פרטי, תמכור רכב פרטי ותיסע בתחבורה ציבורית, אנחנו נשפר אותך בעניין הזה.
זאת אומרת, הנטו שלך יעלה, הנטו, הברוטו שלך יעלה בעצם.
לכן...
זאת חקיקה שאתה מקדם?
זה חקיקה...
ההסתדרות בכלל שותפה לרעיון שלך?
גם אני כבר לא חוקק. אבל זה, אני ישבתי, אם אני רוצה להזכיר את מיטל לאבי, סגנית ראש עיריית תל אביב, שאנחנו במשך כמה שנים בדיונים שאני יזמתי, או יחד איתה עשינו את זה, ועוד אנשים טובים, אנחנו כאן, אני עוד אספר לך שישבתי עם אבי ניסנקורן בבית ההסתדרות בתל אביב, כדי לקדם את הדבר הזה, ושגם ההסתדרות חששה מכל מיני דברים, הגענו לתובנה כזאת, ערים כאלה, כולנו יודעים שהחזקת רכב היא לא מדויקת על החזקת הרכב, זה חלק מהסכמי שכר היום. ואנחנו והעובדים יכולים לחשוש בדבר הזה.
מתי נראה שינוי בדבר הזה? מתי נראה?
לא תמיד זה טוען תפקיד. זה חלק מאוד, אנחנו יודעים את זה, זה לא סוד, שחלק מהחזקות רכב ורמת ההחזקת הרכב שלך, היא לא תמיד טוען תפקיד שלך, זה סוג של שנים, של תגמול כזה ואחר. ואנחנו, ולכן אנשים מחזיקים את זה. גם על זה אנחנו, יש לנו כבר פתרונות.
אגב, השרה תומכת בחקיקה שאתה מדבר עליה כרגע? אתם רואים עין בעין בעניין הזה?
אנחנו היום לא מחוקקים, אני לא השרה ולא אני כסגנה לא מחוקקים, אבל אני עומד בקשר עם אנשים מחוקקים שהם נמצאים בכנסת והם היו חבריי לחקיקה עד עכשיו, שאני משתף איתם פעולה בעניין הזה, אני מתוודא ואומר שאני משתף איתם פעולה בעניין הזה, וגם קיים ישיבות אצלי בנושא וקיימנו ישיבות בנושאים האלה כדי לקדם את זה.
מי משתפים איתך פעולה ברמה הפוליטית אם אפשר לדעת?
ברמת אני חבר כנסת מכל הסיעות.
אוקיי.
Okay. חבר את כל הסיעות. אני חושב שהתחבורה הציבורית זה אולי הנושא שיכול לחבר בין כל... אני הייתי, גם מכאן כשדולה הייתי אפילו עם תמר זנדברג ממרץ.
אוקיי.
Okay. גם אם לא הסכמתי אותה לגבי תחבורה ציבורית בשבת, אבל אני יכולנו... אז השארנו את הדבר הזה והלכנו לדברים שיש לנו הסכמה. היו מספיק דברים שהיו לנו הסכמה. אני עם דוב חנין שלא היה בדיוק, הוא לא בדיוק מצד הימין, והוא לא חובש כיפה על ראשו, והיינו איתו, הוא היה עמד בראש ועדה של, של תחבורה ציבורית, כוועדת משנה של ועדת כלכלה, אני חושב שהוא מציין את זה תמיד, השיתופי הפעולה. אנשים, יש, לא כולם, לא כולם. מי שלא נוסע בתחבורה ציבורית, קשה לו להכיר את התחבורה הציבורית. אני כמעט בכל פתח דיון שיש לי, אני אומר מה שאומרים בביתי, אל תתיימר לדעת באמת את הבעיה של התחבורה הציבורית, אם אתה לא משתמש, אם אתה לא עומד כל הזמן ככה, מסתכל אם האוטובוס הגיע והאוטובוס לא הגיע, שאין לך ביטחון בתחבורה ציבורית. אני יכול לסכם לך, וזה, אני מספיק אוהב את ארץ ישראל, ואני לא חשוב באי אהבת ארץ ישראל, ואני חושב שאנחנו, צריכים להיות אור למדינות אחרות. אבל בתחבורה הציבורית, אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל, אנחנו צריכים להתאים את זה אלינו. אני לא מתבייש לבוא להגיד שיש מספיק מדינות באירופה, מדינות באמריקה שאנחנו יכולים ללמוד מהן ואנחנו יכולים לאמץ את הדבר הזה, להביא את זה אלינו. ובשביל זה אנחנו צריכים לקבל, ואני חושב שצריך, אם היית שואל אותי מה החזון, ואנחנו כבר נהנים שאנחנו כבר לקראת סיום, אני רואה את זה כבר לפי הבעת פניכם.
אנחנו נשמח לדבר איתך עוד, האמת, שאנחנו נשמח איתך, זה מרתק.
אבל בסופו של דבר, כמו שיש סל בריאות, סל בריאות קבע לעצמו יעדים כל שנה, איך הם מגדילים, באופן יהודי, לא בתקציב כל משרד תקציב הבריאות, באופן יהודי לתרופות. עכשיו נדבר על תרופות חדישות, אנחנו לא צריכים לדבר על תרופות, אנחנו צריכים באמת גם על תרופות, על מכות אחרות שיש לנו, אבל באופן מה שקשור לתחבורה ציבורית.
איך אתה מסכם?
טכנולוגיה. כל שנה אנחנו צריכים להגדיל תקציב ולייעד תקציב, ואתה שאלה אותי שאלות נכונות, למה אתה לא מסית? למה אני לא יכול היום להסית, אני יכול לרדת כאן עם כולם, כל אחד יש לו מחסור. אבל אם אני אומר שהתקציב הזה יש תקציב שהוא רק לשיפור התחבורה הציבורית, ותחבורה הציבורית יש הרבה, אתה יודע כמה טכנולוגיה יכולה היום לשפר ב...
לחלוטין, לחלוטין. בגלל זה אני שואל אותך, איך אתה רואה את התפקיד שלך כסגן שרת התחבורה? מה אתה מרגיש שפספסת? מה אתה מרגיש שלא הספקת לעשות בזמן הזה? ומצד שני, מה אתה חושב שההישג הכי גדול שלך? אם אתה יכול לתת לי את שתי הקצוות של אותו, של אותו מקל.
אז אני לא אתיימר ולא אתרברב שסגן שר בכל משרד, הוא יש לו באמת האופן להשפיע, יש לו קביעת מדיניות מלאה, אני נמצא תחת שרה, שאנחנו שם שיתוף פעולה נהדר, אני מאחל לכולם, ובדומיננטיות שלה שיש לנו משרד, אבל אני כן מעיד עליה ומעיד על עצמי. הנושא, ויעידו את זה גם הרשות לתחבורה ציבורית. החלק, הזמן שהרשות שלי, שגם המשרד, הנהלת המשרד, והמנכ״ל המשרד, שבזה הוא מבצע את מדיניות הנבחרים, שם מקדיש לתחבורה הציבורית, שינוי ניכר יש בעניין הזה. הרבה, ונמצא בסדר היום.
ומה הפספוס? מה אתה חושב שלא עשית מספיק טוב?
איך אני פתאום לך, המצב הזה שנושאים באים ומתלוננים עלינו, על דברים מהותיים ועל דברים, על כשלים נקודתיים, זה עומד, אני עד לכך, אני מעיד על עצמי, מעיד על השרה, בפורמים של מנהלים של השבע פעמים, אנחנו לא יכולים לסבול, אני לא מוכנים לקבל את זה, והשרה אומרת, לא מוכן לקבל טלפונים בלילה וטלפונים ביום, שכאן יש כדים כאלה. המלחמה שאנחנו, אני רוצה להגיד לך, אני לא הרבה מתרבב בזה, ואנו גם קיבלנו ביקורת על זה, ואולי קצת צודקת גם, אנחנו לא היינו מוכנים שהקורונה תפגע בשירות של התחבורה הציבורית. אני לא יודע להבדיל בין נוסע שהוא עובד חיוני, בין מוכרת בזוונית
אוקיי, אבל מה אתה חושב פספסתם? אני מבין את ההישג, מה אתה חושב פספסתם? מה היה הפספוס הגדול שלך בהקשר הזה? שלך או של המשרד?
משהו שלא הספקת לעשות.
משהו שלא הספקת, משהו שרצית לעשות ולא הספקת?
אני חושב שהנושא של להטמיע טכנולוגיה חדישה בתחבורה הציבורית, לקחת, אני בא מוועדת המדע והטכנולוגיה, ואני יודע את כמה זה יכול לתת לנו מענים גדולים מאוד, אני חושב ששם אנחנו צריכים להיות הרבה יותר לתת נגישות והשפעה לנושאים. הנושאים צריכים להוביל את הסדר היום שלנו. זה נכון שזה קשה, כשאתה רוצה היום לעשות, יש לך מגבלות של תכנון, מגבלות של ראשי ערים, יש לך הרבה מגבלות, כל אחד רוצה שהכביש והתחבורה תעבור במקום אצל השני, לא אצלך. גם אנשים שלא תמיד רוצים לקחת אחריות, גם אנשי ציבור שלא תמיד רוצים לקחת אחריות, ולקחת, שתת מענה לתחבורה ציבורית, צריך לתת לפעמים להכניס את הידיים שלך, ולפעמים להתמודד מול גופים כאלה, גופים אחרים, בין כאלה שהם לא, מסכימים. בסופו של דבר, מבחן התוצאה, תחבורה ציבורית צריכה להיות במקום יותר טוב. צריכה להיות במקום עוד יותר טוב. שיפורים ניכרים. אני אומר לכם, לא האמנתי שפקידים במשרד התחבורה עירים עד 12 ו-1 בלילה ונותנים מענים. לא חשבתי, אני הרבה שנים בתוך הדבר הזה, לא חשבתי, חשבתי שזה יותר התחבורה, החברות, אנשי התחבורה יודעים אינסופדיה, שמות, מספרים של, של קווים. וההפעלה שלהם, ושעות שהם פועלים, באופן בלתי רגיל.
אגב, אתה תרצה לחיים?
האם זה נכון מבחינתך שהסמכויות יהיו אצלם, ולא למשל ברשויות מטרופוליניות, ושהרגולטור לא יהיה רק רגולטור כקובע מדיניות, רק לא מפעיל תחבורה ציבורית? יש משהו
שקצת
לא מותאם לתפיסה הזאת היום.
יש בזה דברים לטוב ולמוטב.
אתה תומך ברשויות מטרופוליניות?
אני לא יודע להגיד לך, אז אני לא תומך לגמרי, תלוי. יש בזה הרבה יתרונות, אבל אני לא יכול להגיד לך שראיתי, אם זה ראש עיר אחד, יכול להיות, אולי תל אביב, יכול להיות שהגיע...
לא, מרחב, זה יכול להיות מרחב.
אבל אתה מדבר במרחב, אני ראיתי כמה ניגודי אינטרסים יש בך בין ראשי ערים, בתוך חוב, ואנחנו בתוקים דברים. לכן, יש בזה צדדים, ולא מרוצים לקבל אחריות לגבי חלק מהתושבים שלהם.
או יש אשכולות רשויות, כמו התוכנית של השר אריה דרעי, של לתת את האחריות לאשכולות, האחריות הכלכלית, על ניהול אזורי, ואז אתה בעצם מונע את הסיטואציה הזאת.
אני מודה לך, אני היום היה לי ויכוח מדוע הרישום למעונות, אני מביא בכוונה לא מהשטח שלי, כדי שלראות שאני כנה בדבר הזה. משרד עבודה והדרה הודיע בימים האלה שכל הרישום, לא רק קביעת הדרגה, גם הרישום יהיה דרכו ולא דרך המעונות. ואני אמרתי רבונו של עולם, אמרתי להם, ופניתי למנכ״ל משרד, והוא ענה לי תשובה. אמרתי, אני הרי בכל המקומות אנחנו רוצים להעביר לרשויות, אנחנו לא מאמינים שהמדינה יוכלה לתת מענה, שהוא באמת, שהוא יודע להגיע לרמת הפרט, בצורה כזאת, בצורה אחרת, ביעיל, אם המדינה נותנת את זה. יש לה את המגבלות שלה. ולכן אתה היום מחזיר מהציבור, מהמעונות, לא מסיבות אמיתיות, אלא מסיבות כאלה שיש לך שליטה יותר ועוד דברים כאלה, אז תפתור את הבעיות שגילית, אל תגיד...
אז ממה שמביא לך, אתה כן תומך ברמה מסוימת להוריד...
אני חושב שבכלל הקורונה נתנה לראשי הרשויות, נתנו להם, באמת, אנחנו רואים היום, כשהראשי הרשויות טיפלו הרבה יותר טוב, או בשיתוף עם ה... עם השלטון המרכזי. אבל יחד עם זו, אז אם זה לעיר אחת, אני יכול להאמין שזה יכול להיות, אבל כשאתה עושה זה שיתוף, לא תמיד אין אחדות אינטרסים. ולכן צריך לראות, אני הייתי לוקח מודלים מסוימים ומתחיל איתם. פיילוטים מסוימים, מודלים מסוימים, לעשות אותם ולראות איך זה עובד.
נראה פיילוטים כאלה בשנה הקרובה?
אני מאוד מקווה שזה.
אגב, אתה תרצה לכאן כשר התחבורה בממשלה הבאה?
תראה. אני צריך להגיד לך להיות באופן כנה שאני...
רק כנות.
כנציג דגל התורה, אני לא כנציג, ואני נציג של דגל התורה בתוכנית התורה, אז אנחנו לא קיינו כשרים, ואנחנו מוגבלים בעניין הזה. אבל יש סוג של מעמד, של סגן שר במעמד שר. אני בהחלט, העובדה שאני באתי לפה, כי הייתה לי אפשרות, וכולם יודעים את זה, אני לא אומר לכם את זה מהשפה ולחוץ, אני יכולתי להיות סגן שר החינוך. שזה דבר שקרוב ללבי מאוד, ומדובר כאן בדברים מאוד מוגדרים, ולא להיכנס למשרד שפחות ההגדרה, הצעת הסמכויות, זה תלוי בשר, או בשרה במקרה הזה, שאני באמת מודה על הסמכויות, אבל בסופו של דבר, לקחתי את התחבורה.
זאת אומרת שזה תפקיד שאתה מכוון אליו, האם אני מבין נכון, לממשלה הבאה?
אנחנו יכולים לקרוא עוד משרדים. הליכוד יגיד לך שאנחנו בחרנו משרד התחבורה, עוד לפני שידעו מי השרה, מי השר. היה כמה אפשרויות לכהונה של מי שהיה שר, ואנחנו בחרנו, אנחנו לקחנו את זה, אני קודם כל אנחנו כאן משרד התחבורה.
ובמידה ואתה סגן שר במעמד שר, מה אתה עושה במאה הימים הראשונים שלך כשר תחבורה למעשה?
אז מכיוון שאני לא חושב שזה יהיה, מכיוון שאני מכיר את הפוליטי, אז אני לא עכשיו אגיד לך...
לא, בוא תיתן את האג'נדה שלך, את תפיסת העולם התחבורתית שלך, אני אשמח לדעת.
כסגן שר, איך אתה תפעל מול השר או השרה הבאים?
בדיוק.
הוא שאל אותו, תגיד לי את כל התורה על רגל אחת. אז הוא אמר לו, מה ענה לו, אינקלוס, אמר לו, ואהבת לרעך כמוך. אז אני אומר לך, במילה אחת זה לשים את הנוסע במרכז, ושם משם להתחיל. וכשאתה משם נוסע במרכז, אני חושב שזה, אני בטוח שזה מתאים לאג'נדה שלכם. הרי בסופו של דבר, מאיפה אתם? הרי לא באתם, אין לכם תפיסה עכשיו של החדוניה. הנוסע הוא זה שנותן לכם את התורה ואת המרכז, משם אנחנו אומרים, אם זה נוגד אחד את השני, וזה מה שאני רואה, כשאתה תראה מה נושא צריך, לא מה אתה צריך, אז גם נושא של תקציבים, נושא של חסמים, הוא הכל יראה אחרת. ואני, כשאתה שם את הנושא לחשוב, הוא זה שצריך להתמודד, הוא שצריך להגיע. אני שואל אותך שאלה שאני אוהב לשאול אותם כאן, ואני אספר לכם סודות מהחדר. אני שואל כאן את הראשי ברשות, תגידו לי, מה אני עונה לאישה, לאימא, לשני ילדים, שיש לה תור לרופא מקצועי שמחכה לזה 5 חודשים, לא 7 חודשים, 5 חודשים היא חיכתה, היא מחכה לתור הזה, היא צריכה לצאת משכונה, אני גר בירושלים, נניח גר בירושלים, משכונה אחת לשכונה השנייה, אין רופא מקצועי בכל שכונה. מה, כמה זמן היא צריכה לצאת לפני התור? תגידו, היא צריכה להגיע גם לשני אוטובוסים, עם עגלות. כמה היא צריכה לצאת? חצי שעה?
שעה ורבע.
שעה ורבע
לפחות.
אני חושב שאם היא לא רוצה לפסס, אז היא צריכה לצאת לזה. זה סביר? מישהו יגיד לי שסביר הדבר הזה? זה לא סביר. ותבינו בה, ולחזור, בסדר, היא לא צריכה. והיא צריכה לתכנן את צעדיה, אז היא יוצאת לעבודה בחמש התור. חמש וחצי התור. מתי היא צריכה לצאת מהעבודה? מתי היא צריכה להגיע? איך היא תגיע מהעבודה גם? תחשבו מה של... זה לא דברים של בילוי, זה דברים של מהות.
סגן השר מדבר על מסע לקוח. סגן השר בדיוק מדבר על מסע לקוח, כמו שאנחנו נוהגים בעולם האינטרנט. זה בדיוק, להבין מה הלקוח מכוון ורוצה. אבל התפיסה אמנם קיימת אצלך ואצל רבים מנבחרי הציבור החרדי, שבאמת רואים את הנוסע ואת הלקוח, אבל יש כאן איזשהו פספוס כשאנחנו מגיעים באמת לחלק גדול ממפלגות המרכז או מרכז ימין, לליכוד.
אולי יישום גם, אולי יישום.
הם קצת פחות שם.
או גם ליישום של הנושאים.
אני לא אגיד שזה לא קיים מפלגה, אני כל מפלגה אני מכיר מישהו שזה לא, נכון, אבל זה לא מספיק שנמצא אצל אנשים, בעצם צריכים לעשות דגש לזה, האם, ואני מניח, אני בטוח שאתם, אם היה יותר זמן הייתם שואלים אותי, מה אתה תעשים, אם הם תעשים בהסכם הקואליציוני, אני יודע שדיברתם, ברקע דיברתם על זה, בדרישה, זה לא רק אתה שר פועל, בדרישה לתחבורה ציבורית, בדרישה לתחבורה ציבורית, מה אתה עושה? אנחנו מחר מקיימים, אני גם יש לי עוד כובע של ראש הרשות לפיתוח כלכלי חברתי של חרדים, ביום זה אני קמתי כמקביל למשרד התחבורה, שגם תהיה עסוקה ודאי בתחבורה, ואני כשבאתי להציג בממשלה, והממשלה קיבלה החלטה 182 לפני כמה חודשים, אז החלק של תחבורה ציבורית קיבל שמה באמת משקל כבד, משקל חזק, שאני מדבר גם על תוכניות חומש, ואני דיברתי שמה על כך, שעכשיו מדברים שם, הנושא הוא תכנון ובנייה, איפה אתם? וראש הרשות, מר רועי אסף, בא אליי היום, אמר, אני, כפי שאנחנו יודעים כמה שאנחנו נמצאים במשרד התחבורה, אתה נמצא פה, אני מעלה את זה כחלק נדבך, איפה תכנון התחבורה הציבורית, כמה זה יתפוס מקום, האם כשלא תהיה אפשרות לתת פתרון תחבורה ציבורית, אתם תקימו את מה שאתם תכנים, או לא תקימו ותגידו, אנחנו נקים, ואנחנו נמצא את הפתרונות, שלא תקימו כל זמן שאנחנו לא נמצאים פתרונות, ולא נגיד, טוב, זה דבר אחרי להסתדרו, כמו שאנחנו רואים, בתי ספר קמים, משרד החינוך, בסדר, תפקיד שלו, בני בתי ספר מפוארים, בנים, הוא בונה עד השאר של הבית ספר, מכאן ואילך אף אחד לא צריך, אף אחד לא דאג, זה משרד התחבורה צריך לדאוג. משרד התחבורה אומר, מה אני קשור, זה אולי משרד השיכון, אני בונה דרכים לבתי ספר, זה לא בתחת חיותי.
אגב, בהקשר הזה גם...
התחבורה הוא עולם המלואה, אתה צודק את הציבור החרדי, אני בא באמת מאוכלוסייה כזאת, אבל אני רואה אצל כולם. אני חושב שזה קיים אצל כולם, בסופו של דבר כולם רוצים לראות תחבורה ציבורית, שאתה יודע לתכנן את צעדיך, את היום שלך. אני יכול לחכות, אני אפילו אומר לאנשים, אני יודע שאני אחכה 3/4 שעה, אז אני מתכנן לפני 3/4 שעה, אבל אני יודע שב3/4 שעה באמת...
ודאות הזו, אתה רוצה שתהיה ודאות.
אני גם בא ואומר שאני לא חושב שבכל מקום יכול להיות מענה כל 5 דקות. אני מניח שיש לנו מגבלות, אבל האמינות שזה הדבר הכי המרכזי. וגם אתם הזכרתם את זה, אני חושב שצורת השירות שאתה מקבל מהנהג, לטוב למוטב, אתה צריך שלם טוב לנהג, אתה צריך לתת את השירותים כי יתן לך שירות טוב, אני חושב שאוטובוסים צריכים להיות אוטובוסים שהם עומדים בסטנדרטים מינימליים של שירות של לקוח שאתה נמצא שם. ומכל הבחינות, בין מי המסגן וכן הלאה. והפיקוח צריך להיות פיקוח הרבה יותר חזק. פיקוח עם מערכת הרתעה מאוד מאוד משמעותית. כסף זה גם, אבל לא רק כסף. זה גם הרבה יותר.
אגב, תעודדו עבודה מהבית? האם תעודדו עבודה מהבית כאמצעי להפחתת גודש?
קודם כל, כשבין מענה כן. כן? ואני חושב שזה לא. אבל אני רוצה להגיד לך, שאני עדיין יוצא בבקרים, כמוך, אני ממי שגם כוח המשך עובד הבית, ואנחנו מצאים עם 30% ו-50% אחוז שירותים שפתוחים ויש צמצום במספר עובדים, ואתה יכול להסביר למה יש עדיין פקקים ועומסים בכבישים, כאילו אין סגר,
ואין... כי אנשים מפחדים את התחבורה הציבורית ולעלות עליה בגלל זה, ונוסעים יותר ברכב הפרטי, וזו הסיבה העיקרית. כי הפחידו אותם לגבי התחבורה הציבורית בגלל הצפיפות.
גם בגלל הצפיפות, גם בחוסר אמינות, וזה אחד הדברים, אני בהרצאה אחרת, ואני לא אמרתי את זה על הבמה שלכם, אבל אם תהיו מוכנים, אני אחזור על זה. אמרתי, אנחנו החזרנו את הנושא הזה, להביא את אנשים לתחבורה ציבורית, כמה שנים אחורה. וזה שעכשיו התקופה הזאת שנתנה אנשים את התמרוץ ואת ההכרח, וגם בגלל, היה, אתה יודע שהיו סגרים, לכן אנחנו גם היו סגרים, שמי שהיה לו, היה לו רכב, הוא היה לו את האפשרות להגיע הרבה מקומות, ומי שלא היה, ולא היה, מגבלות שהיו, לא יודע, מגבלות וכאלה ואחרים, מי שלא היה רכב לא יכול להגיע לזה. מה זה אמר בן אדם? אני עכשיו, המערכת נתנה, הייתה מופלט מראש, סגרת בשעה 8 בערב, את הזו, צמצמת את זה בצורה הזו, ביטלת קווי שירות כאלה ואחרים, אז זה אומר שאני לא יכול להגיע. אז אם יש לי רכב פרטי אני יכול להגיע, ואם יש לי רכב פרטי לא מגיע.
נכון.
תפסתם נושא שאפשר לדבר על זה עוד כמה שעות, אבל הזמן מגביל
אותם. לא, לחלוטין, אני אשמח, לא נגענו בשאלה הזאת, אבל בטיחות בדרכים זה גם תחת הכובע שלך, ובעצם קיים חזון שנקרא חזון אפס, שמכוון להגיע לאפס הרוגים בתאונות דרכים. כיצד אתה תשאף ליישם את החזון הזה? כמובן, מתוך הבנה שתחבורה ציבורית יעילה ואיכותית, היא כלי להפחית את מספר ההרוגים, שזה, אתה יודע, זה...
החזון שאני מכיר אותו, אני לא מכיר, החזון, זה תפילה, זה להוריד באפס ההרוגים.
לא, לא, זה חזון שקיים במדינות אחרות בעולם, ואנחנו רוצים מה שנקרא להכניס אותו.
אנחנו מדברים על 50-30. 50-30 הפירוש הוא לצמצם, כשאנחנו ב-50% את התאונות הדרכים, מספר הנפגעים ומספר התאונות, עד שנת 2030. זאת המטרה, זה גם מה שנקרא 50-30.
יש לנו אפשרות לעדכן את החזון הזה מבחינתך לחזון של אפס הרוגים?
אז אנחנו, אמרת לך, זה תפילה וזה תקווה. לא, עוד לא הגענו לשם. אני גם...
לא, כחזון, כחזון. כשאיפה, כמקום שאלה אנחנו רוצים להגיע.
יש איזו מטרה לתאונת דרכים? אין שום מטרה לתאונת דרכים.
לא, לא, אבל אם זאת מדיניות, אם זאת המדיניות המשרד, שאנחנו רוצים להגיע לאפס.
התחלנו, תפסת, מרובה לא תפסת, אנחנו התחלנו, הלוואי שאנחנו נגיע לזה, וגם ל-50% ולעבוד בתוך 10 שנים. אני לא מכיר את הדבר הזה, אני אגיד לך מה שיש. אם אני בחזון, אני אסכים לכל מספר שמתחת לזה, כל מספר זוכר. אבל זה מדינות של מדינות אירופה, היו בכינוס גדול מאוד, חותמים על הסכמים, יש הסכמים, זה דורש למשרד קצת משאבים מיוחדים לנושאים האלה, שזה יעשה בעיר אחת ודאי כפיילוט, בעיר אשקלון, ואני מבקש להוסיף עוד עיר כדי שיהיה איזה סוג של השוואה.
של פיילוט של 50-30?
של 50-30, שזה מדבר הרבה על שיפורי תשתיות, אבל מדבר הרבה על מיתוני תנועה, על מיתון תנועה בתוך העיר, על נקודות תורפה, שזה צריך להביא אותנו
שאתה מתייחס לתשתיות, אתה מתכוון גם לשבילי אופניים, מדרכות, נטצים?
הכל כלול בזה. הצרת כבישים, נתוני תנועה כאלה ואחרים.
הצרת מדרכות?
הרחבת מדרכות והצרת כבישים.
הבנתי.
מעברים יותר פתוחים, אני אגיד לך.
ונטצים, מה לגבי נטצים?
למה נקדתי בזה? יש הרבה דברים לעשות, אבל... אחרי מחקרים שאנחנו בסך הכל נכנסנו לתוך מחקרים שהיו באירופה, שהשקיעו בזה הרבה, שהכותרת היא מיתון תנועה. כשהמהירות יותר נמוכה, אתה יכול, אבל זה לא לבד. מהירות נמוכה זה לא אומר. מהירות תנועה יחד עם דברים אחרים נבין, זה מה שיביא זה.
מה לגבי נתת?
אני רוצה לעצמי את השאלה האחרונה, כסיני, רק רגע, אני פשוט רוצה לרשות את השאלה האחרונה, כי אנחנו ממש לקראת סיום. ואני אזכיר כאן שהיית יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה לפני כ3 שנים, וזוכר שהשתתפתי אז בזמנו על דיון על תחבורה חשמלית, בדיון שהיו שותפים לו גם משרד להגנת הסביבה וגם חברת החשמל, כשבזמנו חברת החשמל פרסה ואמרה, חברים, תקשיבו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לפרוס תשתיות חשמל, אנחנו לא כל כך ערוכים לזה. השאלה אם היום כמקומך, כסגן שרת התחבורה, האם אתה מסוגל להסתכל על הדיון הזה, והאם אתה זוכר אותו, והאם יש לך חזון לעתיד שגם משלב בעצם עם מדיניות הממשלה של עד 2030, שלא לייבא יותר לישראל מכוניות שמבוססות על דלקים מזהמים, אלא על רכב חשמלי. השאלה היא אם משרד התחבורה מתכונן לקראת זה.
אני גם הקמתי, ביוזמתי, הקמתי ועדת משנה לוועדת המדע, שדיברת לגבי הפליטת גזי חממה, ואנחנו טיפלנו, ואנחנו חושבים שזה חשוב גם במסגרת המנה שמדינת ישראל חתמה, ואחד המרכזים המזהמים זה באמת התחבורה הציבורית, שהיא מזהם ראשי, ושם אפשר לפעול, שם אתה יודע, יש דברים שהשליטה שלך פחות, נגיד אנשים פחות לנסוע במכוניות, לא, צריך להביא מכוניות מתאימות, צריך להביא באמת תחבורה, התחבורה צריך להיות יד, ויש לך שליטה, וזו שאלה שרק של תקציבים, סדרי עדיפויות. אם אתה תיתן לזה...
איך משרד התחבורה פורס תשתיות? כי זה דבר שאנחנו לא מכירים כרגע.
אני אמרתי שגם תשתיות זה נכון, אבל אם אני שמעתי אותך נכון, היה איזה קטיעה בשידור עכשיו, בכל אופן, אין ספק שתחבורה שהיא פחות מזהמת. אנחנו עכשיו עושים בחשמול ברכבת, שזה גם יש איזה כמה מטרות, אבל החשמול ברכבת, יצנו את החשמול בחודשים רבים, אפשר להגיד כמעט בסדר גודל גדול מאוד, אולי שנה ועברת השנה, של צמצום לוז, כדי להגיע, ואנחנו עושים בתקופה הזאת כדי להגיע באמת למענה בעניין הזה, שיש לו גם מטרה של איכות הסביבה. האיכות הסביבה, טכנולוגיה חדשה, שמפחות מזהמת, צריכה להיות משולבת בכל תוכנית שהמשרד עושה. כי היום עושים מכרז, צריך להכניס למכרז הזה עוד אוטובוסים כאלה, ואנחנו חנכנו לא מזמן עכשיו כאן בחניון שלם, אוטובוסים חשמליים, נמצא כאן בכביש לא רחוק, 3 קילומטר מהמקום שאני מתראיין איתך עכשיו, זה משרד הממשלה, קריית הממשלה, יש על כביש גולדה בחיבור לכביש אחד, יש חניון גדול מאוד שחנכנו אותו, יחד יד ירושלים, של עשרות אוטובוסים חשמליים, שהם חונים שם והם שם מתאימים את עצמם. זה צריך להיות פריסה, יש בזה היבטים גם של נוחות הנוסע, בסופו של דבר זה גם נוחות הנוסע, ואני לוקח עצמי להיות שותף בעניין הזה, כמה שיותר לקדם את זה. אוקיי, אז בשביל זה אני צריך, אנחנו צריכים ממשלה יציבה, בתוצאות הבחירות, אני לא, בלי להכנס פוליטיקה, אבל שיתנו יציבות, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, אתם יודעים, אבל אני בכל אופן יש לי איזה יתרון עליכם בעניין הזה, אתם לא יודעים כמה אי שקט, כמה חוסר ביטחון, בקידום תוכניות, בהצעת תוכניות, בתוכניות שהלכו אחורנית, בגלל שאנחנו נותנים חלק מהתוכניות האלה, היו תוכניות שהיו משולבות עם ארגונים כאלה ואחרים, בתוכניות, בתוך תמיכות, שכל זה נעצר, כל זה לא נעשה, וזה מחזיר אותנו הרבה הרבה אחורנית. אנחנו צריכים לאחל שתהיה ממשלה יציבה, וממילה, שנוכל גם לתת לזה מענה לתקציבים, הנגיף הזה נוכל להצליח להתגבר עליו במהרה כדי שאנחנו נוכל לתת חזון, כל חזון, אנחנו לא יכולים להתכחש לכך שצריך הנושא תקציב משולב.
אנחנו יכולים להיות אופטימיים, אנחנו יכולים להיות אופטימיים שמצב התחבורה ישתפר במידה והקורונה תסיים את חלקה, מה שנקרא, תצא מחיינו בהקדם האפשרי, זאת אומרת אנחנו יכולים לראות מצב טוב יותר.
אני אעשה עוול בהחלט לעובדים שלהם שמוסים עכשיו, אפשר להסתכל על החצי הכוס המלאה, אפשר להסתכל על החצי הכוס הריקה. החצי הכוס המלאה נוספו מספר נסיעות מהם קרוב, זה קווים חדשים. אנחנו עובדים, כל המשרד התחבורה משקיע מיליארדים, עשרות מיליארדים, בתשתיות, עוד אמצעי תחבורה. אנחנו עדים לכך, ברכבת, השקענו ברכבת ירושלים, אני עדיין לא מרוצה מהמספר הנוסעים שם, ממש לא מרוצה. אבל כבר עכשיו עובדים, אני רק חשבתי שמסום על אותה רכבת שתגיע עד דרום ירושלים כמעט, עד קרוב לחן, עם תחנות באמצע, כדי שמספר הנוסעים לא יהיה כמקום אחד, יעלה בעוד מקומות, בשני מקומות בירושלים, כתוכנית אחת. אנחנו כולם יודעים שתוכנית של המטרו ושל עוד קווים, קו כחול, קו כזה, לעשות בתל אביב, בתל אביב רבתי, קווים שאנחנו עכשיו עובדים מבת ים וחולון, ואחרי זה רעננה, כפר סבא. יש תוכניות למרביר, אי אפשר להגיד שזה טוב. חלק בביצוע, אנחנו לא מדברים על תוכניות בנגירה, מדברים על תוכניות בביצוע. חייב לשנות.
אתה אופטימי? אתה אופטימי אתה אופטימי שמצב התחבורה ישתפר?
כן.
אוקיי. אז קודם כל, אז לא, לא.
כן,
אבל. אני אומר,
אבל רמת הנשואה ורמת הכבוד של כל אזרחים, שזה עולה יחד, אנחנו לא מספיקים להדביק את הקצב. אז אני לא רוצה לעצור את אנשים, אבל ברור שאנחנו התקדמנו לראות את היום מצב התחבורה בישראל, כמו שהיה לפני 10-15 שנה, אני חושב שיש שיפור ניכר, גם בתשתיות, גם
אוקיי, אז בנימה האופטימית הזאת, בואו באמת נקווה שמצב התחבורה יהיה טוב יותר, גם ברמת השירות, גם ברמת הקווים, גם ברמת התדירות, ובאמת שקודם כל אני רוצה לאחל לך ברמה האישית שתהיה שנה טובה יותר ובריאה יותר, ומוצלחת יותר, ובאמת אני אשמח לקחת את ה... אני אשמח להסתכל על חצי הכוס המלאה, ושהעתיד יהיה טוב יותר לכולנו.
אני הרגשתי, קודם כל מודה לכם על הרעיון הזה, חשתי לפי, זה היה רעיון נוקב, אבל בהחלט בא מתוך המקצועיות שיש לכם, מתוך הידע שיש לכם, מתוך הדברים שבאמת אכפת, לא בחרתם שאלות מזדמנות, אלא שאלות שאוסף של דברים שאתם חיים, אתם מקווים, וזה בא מתוך טיפה. אני יודע שזה יעדים קשים ויעדים לא פשוטים, אבל אנחנו צריכים להאמין בהם. אנחנו לא נאמין בהם, לא נגיע להם.
אוקיי.
תודה רבה, סגן השרה.
תודה רבה לך, סגן השרה. תודה.